שומע עבור, כל מה שרציתם לדעת על גיוס למשטרת ישראל. הטיפים מאחורי תהליך הגיוס, אופק וקריירה.
שלום לכולם, אני רון אדרת. היום נארח את רפ"ק דורון אביגדורי, ראש ענף זיהוי פלילי, מחוז מרכז במשטרת ישראל. נשוחח על עבודה בשטח כחוקר זירת עבירה, איסוף ראיות, וגם איזה תכונות מחפשים במועמדים שמעוניינים להצטרף לחטיבה. כבר מתחילים. היי דורון, מה שלומך?
היי, בוקר טוב.
ספר לנו קצת על עצמך.
טוב, אז אני דורון אביגדורי, אני בן 53. גויסתי לתפקיד קצין מעבדה ניידת, שאולי בהמשך נדבר קצת על מעבדה ניידת. הייתי במדור מעבדות ניידות כ-20 שנה, שלל תפקידים, בין היתר ראש מעבדה של מרכז, ראש מעבדה של צפון וחוף. לאחר מכן הייתי קצין זיהוי של מחוז מרכז, ומשנת 2020 אני ראש ענף הזיהוי של מחוז מרכז.
קריירה מפוארת.
משתדלים.
ספר לנו, מה תפקיד חוקר זירה?
אז חוקר זירת עבירה בעצם אמון על כל מה שקשור לחקירת הזירה או חקירת הראיה הפורנזית בזירה. בעצם חקירה מדעית של זירות. כשמדברים על זירות, אנחנו בעצם מדברים על כל טווח הזירות, מהזירות הכי פשוטות, ריצה לרכב לדוגמה, ועד לזירות הכי מורכבות, זירות של מקרה המתה, רצח, פלילי, פיגועים פחאיים, פעילות חבלנית עוינת וכו'. ובעצם מה שחוקר הזירה או איש מעבדה ניידת עושים, בעצם הם עובדים בזירה ובעצם מנסים למצות אותה עד תום מבחינת מה שאפשר להוציא ממנה, ראיות חפציות, ראיות מדעיות. מי ששומע בטח ראה קצת CSI ועוד סדרות משטרתיות כאלה ואחרות, אז בגדול זה מעט דומה למה שקורה בטלוויזיה מבחינת תביעות אצבע, DNA, יקבות נעליים, סיבים וכולי, אבל זה גם קצת רחוק ממה שרואים בטלוויזיה, כי אצלנו בניגוד לטלוויזיה, לא הרבה פעמים אנחנו תוך 45 דקות, כולל פרסומות, מגיעים לתוצאות.
כן, אני מתארת לעצמי. איזה הכשרות עוברים על מנת להיות חוקר זירת עבירה?
אז בתום הליך המיון של המועמדים שלנו, הליך שלוקח כ3-4 חודשים, השוטר שמיועד להיות חוקר זירת עבירה, מגיע אלינו, בעצם יוצא לקורס חוקרי זירת עבירה. זה קורס שאורך כ8 חודשים, אחד מהקורסים היותר ארוכים במשטרה. סבר את האוזן, היום קורס קצינים הוא אפילו יותר קצר מהקורס הזה. בעצם אני חושב שזה הקורס הכי מקצועי שיש במשטרה, ובמהלך השמונה חודשים האלה בעצם אנחנו מסמיכים את השוטר החדש להיות חוקר זירת עבירה. כלומר, מלמדים אותו החל מהרמה התיאורטית, דרך הרמה הטכנית של איך עושים איסוף מוצגים בזירה, איך מנציחים זירה, איך מתרשמים זירה וכולי, ועד ברמה ההוליסטית מלמעלה בעצם לתת סוג של אינטרפטציה והבנה של מה שהיה בזירה על סמך הממצאים שהפקנו מהזירה.
ההכשרה היא גם בשטח?
כן, במהלך שמונת החודשים האלה יש שני סבבים שהמתלמדים, החניכים של הקורס יוצאים למה שאנחנו קוראים OJT, On Job Training, לימוד בשטח. הם בעצם מצוותים בשלוחות הזיהוי השונות ברמת השטח, במחוזות. צמודים, הם מוצמדים לחונך שהוא חוקר זירה ותיק, שבעצם מלווה אותם, והם בעצם עושים את אותם דברים שעושה חוקר הזירה רק בצמוד לחונך.
אני יודעת שעבדת בעברך גם במעבדה ניידת, אתה יכול להסביר לנו על התפקיד והעשייה?
מעבדה ניידת זו יחידה יחסית קטנה שמונה אך ורק קצינים, כלומר מבחינת התקינה. המעבדה ניידת בעצם אמונה לטפל בכל זירות פשע חמור. פשע חמור בהגדרה זה כל הפשעים או שהעונש בגינן הוא 10 שנים ומעלה, אבל בפועל מעבדה ניידת פועלת ב-99% מהעבודה שלה, זה עבודה של בזירות המתה. כלומר, רצח או חשד לרצח, כלומר, אם יש מקרים שלא ברור אם זה רצח או התאבדות, או אם זה רצח או תאונת עבודה, אז מזמינים מעבדה ניידת. השוני בין מעבדה ניידת לחוקרי זירה, ברמת השטח, שחוקרי הזירה מטפלים בכל טווח העבירות, כמו שציינתי מקודם, בעוד שמעבדה נעדת מטפלת אך ורק בזירות פשע חמור, דגש לזירות המתה. הבדל נוסף זה, המעבדה נעדת היא יחידה מאוד קטנה, היא מונה סדר גודל של 25 קציני מעבדה שפרוסים במחוזות השונים כדי לתת תגובה מהירה לזירות, אבל הם כפופים ישירות למטה ארצי מז"פ, כלומר לא כפופים למחוז ספציפי או לטריטוריה ספציפית. הבדל נוסף זה הליך ההכשרה של מעבדה נעדת, הוא הליך הכשרה מאוד ארוך, הוא סדר גודל של 5 שנים להיות מומחה, להיות מוסמך כמומחה, וכמומחה כותבים חוות דעת ועושים עוד כל מיני דברים שהם מעבר לעבודה, בוא נגיד השוטפת של חוקרי הזירה. גם הרקע האקדמי בדרך כלל הוא אחר, יש דרישה לתארים במדעים מסוימים כדי להיות קצין מעבדה נעדת, מה שאנחנו לא דורשים מחוקרי הזירה.
מה נדרש ממועמדים שרוצים להתגייס לחטיבת הזיהוי הפלילי?
דרש קודם כל ברק בעיניים, יצר סקרנות מאוד גדול, זה דבר אחד. דבר שני, נדרש מהם להבין שהעבודה היא לא קלה. העבודה היא, תמיד נותן דוגמה כשאני מראיין מועמדים, בניגוד לכל מה שאנחנו רואים שוב בתוכניות טלוויזיה השונות, תדמיינו את עצמכם בחליפה לבנה שאנחנו רואים בחדשות, כן, עובדים על גופה שנקברה בקבורה רדודה בחולות ראשון, שכל העסק הזה קורה באוגוסט עם 34 מעלות חום ו-80% לחות, לעבוד ככה 4-5-8 שעות.
כן.
כלומר, יכול להיות קשוח, סיזיפי, ולכן אנחנו צריכים את הברק בעיניים של האנשים, להבין פעם אחת שיש לנו את הסקרנות הזאת, פעם שנייה, שיש לנו את הדרייב, ולהבין שגם אנחנו פה מתעסקים עם דברים שהם קצת יותר גדולים מאיתנו. כלומר, אני אומר שציונות זה לא, זה משהו בלי מרכאות צריך להיות פה. הפלוס, אני חושב, באמת הענק שיש לתפקיד הזה, לתפקיד כזה במז"פ, בהשוואה לתפקידים אחרים, בין אם זה במדעים או בין אם זה בכל דבר אחר, זה פעם אחת העניין. אני לא חושב שיש עוד תפקיד אחר שמשלב עבודת משרד עם עבודת מעבדה, עם עבודת שטח. פעם שנייה, ההפתעה, בעצם אני יכול להגיד ממרום גילי, אחרי שראיתי, אני חושב, אלפי זירות, וטיפלתי באלפי זירות, עדיין יש את הריגוש בלחקור זירה, בעצם לתת את קצה החוט, ואני לא חושב שוב שיש עוד עבודה מקבילה, עיסוק מקביל, שבעצם נותן כזה פידבק, שפידבק יכול להיות מאוד מהיר. כלומר, אם נשווה אותנו לאנשי מדע אחרים שיכולים לעבוד על איזה שפיט של קרומוזום 20 שנה ולא להגיע לתוצאות, או במקרה הטוב כן להגיע לתוצאות אבל אחרי 20 שנה, אז בניגוד לזה להביא טביעת אצבע או להביא DNA של רוצח ולהביא לסגירת מעגל גם של המשפחה, גם בכלל, זה תחושת סיפוק מטורפת. מדהימה.
זה באמת נשמע כאילו אחד התפקידים היותר מיוחדים ויותר מעניינים שאני לפחות נתקלתי בהם. אתה יכול לספר לנו על איזה מקרה שנתקלת בו שלא תשכח?
זירות מאוד גדולות שטיפלנו בהם, אחת מהזירות הראשונות שטיפלתי בהם זה הפיגוע בדולפינריום. תיק נוסף שטיפלתי בו, אחד מהתיקים הפלילים היותר גדולים שהיו במשטרה, שתיק שאני ניהלתי וטיפלתי בו, זה הרצח של משפחת אושרנקו.
כן.
זירה מאוד מורכבת, כי מעבר לזה שנרצחו שם 6 אנשים, מעבר לזה גם הייתה שם שריפה וגם היה נזקים של הכיבוי אש, כלומר מבחינת חקירת זירה הייתה זירה מאוד מורכבת. כי היה שם הרבה ארטיפקטים, הרבה רעשים שנוצרו כתוצאה מהשריפה.
שהקשה לכם בעצם בזירה.
כן, ויחד עם זאת אנחנו הבאנו DNA של המבצע שבעצם סגר את התיק. בעצם,
באמת.
בהחלט. לא ציינתי, אבל המז"פ, כן. כמי שאמון על חקירה מדעית, בעצם הוא ייחודי בכל גופי הביטחון. בארץ, כלומר אין מקבילה, לא בצבא, כן, נכון שיש מצח, אבל זה מצח כן. היחידה חקירתית.
נכון.
כלומר, אנחנו נותנים שירות לצבא. אני יכול להגיד שאנחנו בין היתר טיפלנו בכל מה שקשור לנעדרים שלנו, ובעצם נתנו את האינדיקציה, עבדנו על מוצגים, עבדנו על כל מיני דברים שקשורים להם, ובעצם נתנו את האינדיקציה לגביהם. כנ"ל גופים אחרים, שירות, מוסד וכולי, כמובן שאנחנו לא נרחיב פה מה שאנחנו עושים, אבל חשוב להבין שאנחנו, למרות שאנחנו במשטרה וקודם כל נותנים שירות למשטרת ישראל, כמזפ אנחנו במקביל גם עובדים עם שאר גופים הביטחוניים.
איך הם מתמודדים עם המראות הקשים?
אז קודם כל, במהלך איתור המועמדים שלנו, יש את ממדה, שזה מדור מדעי ההתנהגות, הם בודקים את מרכיבי האישיות של המועמד, אל מול דרישות התפקיד.
כן.
כלומר, אנחנו מנסים כמובן למזער מה שיותר נזקים, ולא לגייס מישהו שלא, אולי לא מתאים. מעבר לזה, אנחנו, יש לנו פסיכולוג צמוד, יש לנו קצינת מערך בריאות הנפש שצמודה אלינו. אני יכול להגיד שאני כמפקד מאוד חשוב לי, ואני עובד עם קצינת המען בשיתוף מלא ובשקיפות מלאה, ומדווח לה על זירות חריגות, כדי שהיא תזמן את חוקרי הזירה, את קציני הזיהוי שלי, לשיחות ולראות שהכל בסדר איתה. מעבר לזה, יש לנו הליך סדור במהלך, בתוכנית העבודה השנתית, יש לנו סדנאות חוסן שאני מקיים לאנשים. אני דוגל בשקיפות מלאה, כלומר אנחנו אנשים יודעים שהם חייבים להרים דגל אדום, אני מבקש מראשי השלוחות להרים דגל אדום אם הם רואים שאחד מחוקרי או חוקות הזירה לא כתמול שלשום. אני יכול להגיד שהרבה מאוד מאיתנו מתעסקים בכל מיני תחביבים, ענפי ספורט, כל מיני דברים אחרים, בעצם לנקות את עצמם.
כן.
אם פעם המחשבה הייתה שאחרי שראינו 1,000 גופות אנחנו מחוסנים, אז מסתבר שפסיכולוגית זה בדיוק הפוך.
נכון.
מסתבר שהנפש שלנו היא סוג של כלי קיבול, ואנחנו צריכים לדעת איך לרוקן אותה. אנחנו מעודדים שאנשים יתעסקו בכל מיני תחביבים, כל מה שבין יכול להביא לריקון של כלי הקיבול הזה של הנפש.
כן, חשוב מאוד. יש לך טיפים שאתה יכול ככה לתת למועמדים חדשים שרוצים או להתקבל אליכם, או בכלל למועמדים חדשים למשטרת ישראל?
ללמוד, לקרוא על התפקיד.
כן.
מאוד חשוב, כל מועמד שלנו צריך להבין שהוא צריך לבדוק אל מול המסגרת המשפחתית שלו, שאכן זה מתאים להם.
נכון.
שהעבודה מתאימה. כי בסוף בנות הזוג שלנו בעצם מגויסים בעל כורחם ובהתנדבות מבחינה מזכורתית, כי כן. זה נכון שאנחנו משתדלים לשים את המשפחה ואת החברים תמיד בראש סולם העדיפויות, אבל כשנכנסת זירה או כשיש אירוע קיצון שאנחנו צריכים בעצם לעזוב הכל ולטפל, אז זה נופל על בני או בנות הזוג שלנו.
נכון.
ולכן מאוד חשוב לשתף את המשפחה לפני, כלומר, אם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להתגייס וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, חשוב מאוד שיהיה לנו את הגב של הבית.
את הסביבה התומכת.
בדיוק.
תודה לך, דורון, על הידע שחלקת איתנו. תודה לכם על ההזנה וההקשבה. הצטרפו אלינו גם לפרק הבא של שומע בו. בינתיים תוכלו להזין לנו גם ביוטיוב, לשכת גיוס, משטרת ישראל.